אנחנו בחובת תלמידים, נתחיל שוב מעמוד תתוו, שהרבי מפיאסצ'נה אמר שעיקר הסיבה העיקרית שישנו קשיים בחינוך זה שהנוער חושב את עצמו לאיש עוד לפני בא מועדו, והוא אומר לא השערה בדויה אומרים בזה, כי גם כל העולם מקונן אתה על זה, ולא תתה מהסיבה באנו בזה לבאר למה קם הנוער, אבל כך היא העובדה. זה המציאות, אנחנו לא דנים למה. רוח שטות הזה עבר על בני הנוער לחשוב את עצמו לאיש בדעת ורצון, זאת אומרת, הם גם מחשיבים את חוות דעתם, והם גם מחשיבים את הרצונות שלהם, בעוד בו דעת מאופח ורצון בוסר ומר. זה מאוד מעניין, בלכות כיבוד אביהם, אז כתוב שזה לא דרך ארץ, אפילו כשילד מאשר את מה שאבא שלו אמר. זאת אומרת, אבא אומר משהו, והוא אומר, אתה צודק. אז גם זה כבר, הלכה אומרת, אם אתה אומר, אתה צודק, זה אומר שאתה חושב שאתה רואי לומר צודק ולא צודק. וזה עדינות, זה רגישות, שאני חושב שכן כדאי לפתח בילדים. יש פה כמה נקודות. יש פה את הנקודה שהוא עוד לא יודע, והוא עוד לא התפתח גם מבחינת הדעת והרצון. יש פה גם את הנקודה שלהורים יש אחריות, אנחנו לא שווה בשווה. זה שני דברים שונים, ואנחנו עוד לא מדברים על איך להתייחס לזה. ובינתיים קודם כל מגדיר את העניין. ועוד הודיעו לנו מראש חז"ל, בעקבתא דמשיחא חוץ פייסגי. חז"ל אמרו, גם שבעקבות המשיח יהיה תוספת חוצפה, וגם זאת חוצפה היא לחשוב את עצמו ואת דעתו לנאמנים ובטוחים לסמוך עליהם. הדבר הזה כל כך התלקח עד שמשתוממים אנו לפעמים לראות תינוקות קטנים ממש, איך שרוח עצמית ואומץ מרומה זה כבר מבצבצים ועולים בהם לחשוב את עצמם לאנשים. אז קודם כל,
זה לא מפתח אותם במובן מסוים?
אני לא חושב.
זאת אומרת, יכול להיות לפעמים בצורה שלילית, יכול להיות לפעמים בצורה חיובית.
אני לא חושב. בוא נעשה חלוקה. יש עניין של ביטחון עצמי בריא, וזה צריך להיות. אבל זה לא סותר שהילד ידע שהוא ילד. זאת אומרת, זה איזון שהילד, מאוד טוב לו אם הוא חי את האיזון הזה. מצד אחד הוא יודע, מצד אחד הוא יכול להיות הילד שהוא הגיבור, אחד מהילדים התעצבן שבוע שעבר, אז הוא אמר לאח הקטן שלו, אני ארוג אותך, ואז הוא ראה שאנחנו לא מתפעלים, אז הוא פונה לאשתי ואומר, ואני ארוג אותך, והוא ראה שאנחנו לא מתפעלים, אז הוא אומר, ואני ארוג את השם. זאת אומרת, הוא מחפש איך אני ארשים אתכם. זאת אומרת, הוא רואה שהוא לא מוציא תגובה, אז הוא מנסה יותר ויותר. אז באיזשהו שלב אומרים לו איזושהי הערה, שבעצם הרע, שאני לא מתייחס אליך ברצינות, כי אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות כילד, זכותך. זה לא אומר שאין פעמים שאנחנו אומרים, איך אתה יכול לומר כזה דבר? אבל יש גם פעמים שילד צריך לקלוט, שבסדר, הוא ילד, זכותו להיות ילד, אני לא צריך להתרגש כי הוא ילד. וזה מאוד טוב לילד שיש לו את האיזון הזה. שמצד אחד הוא צריך את הביטחון העצמי. זה שהוא מוכן לומר את זה, זה נובע מאיזושהי תשתית בריאה שהילד יודע שאוהבים אותו, והילד מוכן לומר כזה משפט, הוא לא מפחד מה הולך לקרות. זה גם נכון, אבל זה גם נכון שהוא יודע שהוא ילד. עם כל הכבוד לו, דעתו היא לא הקובעת. וזה, אני לא חושב שזה סותר. אני מסכים איתך שהדבר החשוב להתפתחות הילד זה הביטחון העצמי הבריא. אם יש לך את זה, אז אתה יכול לבנות, אז ממילא יש עם מי לעבוד, עד שאין לו ביטחון עצמי, אז אתה לא יכול להוכיח אותו, אתה לא יכול ללמד אותו, אתה קודם כל צריך שיהיה לו ביטחון עצמי. שהבן אדם ירגיש שיש לו זכות קיום, והוא שווה משהו. אבל זה עדיין לא אומר שהוא יחשוב שדעתו היא כבר דעת גדולים, זה כבר משהו אחר. סיפרתי לכם את הסיפור עם שבת, והבן שלי שאמר לי, אל תרים את המטבע. היה מטבע על הרצפה, אז אני רציתי להזיז את המטבע כי זה היה מסוכן לתינוק שזוחל שיכול להכניס את הפה, אז הבן שלי אומר לו, אל תרים, אני ארים את זה. למה? אז הוא אומר לי, אני קטן, אתה גדול. כאילו, אז זאת אומרת, כבר נקלט אצלו שהוא עוד לא מחויב במצווה, אז אני כן מחויב במצווה, אבל זה, אני התלבטתי. כאילו, זה טוב, זה לא טוב, כמה, כאילו, איפה הגבול פה? מתחיל לומר לי לומדס, אז מה הוא יאמר לי? לומדס גם למה הוא מדליק אור? אני, בסדר, באותו מקרה. אז אמרתי, אוקיי, אני צריך לשים עין עד איפה ההבנה הזו הגיעה. אבל זה מאוד בריא לו, שהוא יודע שהוא קטן, וזה אומר שהוא גם זכותו לעשות שטויות. אני לא מצפה ממנו אחרת. היה לי פעם קטע שהוא, החברים שלו בתלמוד תורה, התחילו לומר לו שיהודי טוב לא משחק. יהודי טוב רק לומד. אז אני אמרתי לו שילד טוב משחק, ואני מצפה שהוא ישחק. אחר כך בן אדם צריך לראות כמה הפסקות הוא צריך, אבל כילד התפקיד שלו זה גם לשחק. והוא לא צריך להרגיש רע עם זה שהוא לא לומד באותם רגעים. לא, זה התפקיד שלו. אז ילד שלם עם זה, אני ילד, זכותי, אני לא צריך לחיות לפי דברים אחרים, וזכותי גם לומר שטויות לפעמים. ואף אחד לא צריך לקחת אותי יותר מדי ברצינות. זה לא מתנגש, שתי הנקודות האלה, זה לא צריך להתנגש. זאת אומרת, יכול להיות לו ביטחון עצמי חזק מאוד, וגם כן שהוא ידע שהוא עדיין ילד. זה לא אומר שכל דבר שהוא אומר צריך לקחת ברצינות, או שהוא ייקח את עצמו כל כך ברצינות.
אפשר לתת להם כל פעם לפי
הגיל,
לתת להם בגרות, תחומי אחריות, הם יחליטו בעצמם על
התחומה לגן כאלה. כן, כן. יש ילדים שאומרים לי בבוקר, אני לא רוצה לשים מעיל, ואני אומר להם, תראו בחוץ קר, אבל אם אתה רוצה, תלבש סוודר. לפי שיקול דעת רך שאתה רוצה. אני לא קובע. אתה רוצה צוות, תראה, אתה מחליט שלך יותר נוח סוודר, לך. אני לא חושב שאני צריך לכבוע לו, הוא סופר מספיק גדול. הוא יסבול בסוף, הוא לא ימות מקור. אבל לפי שיקול דעתו, אני אולי אומר לו, תראה, לי היה קר כשהלכתי לתפילה הבוקר, אני חושב שיותר כדאי לך מעיל, אבל שהוא החליט, מה אני צריך לקבוע לו? אני אומר, תלוי בגיל, נכון, נכון. ילד בן 5, אני לא אומר את זה. ילד בן 3, 4, 5, אני לא אומר את זה. ילד בן 8, 9, 10, אני כן אומר את זה. בסדר, אני שומע. אחר מן הסתם יש יותר נסיון ממני. אתה אומר, אני שומע.
עכשיו, בגלל שלא, ילד בן 8, תפילה?
אוקיי. לא, אני מדבר מציאות שאתה אומר, והילד אומר, אני מעדיף ללכת עם סוודר. אז יש פן שתן לו את העצמאות. זה לא קריטי ההבדל הגדול בין סוודר למעיל. אני אומר, יש ימים ויש ימים, אבל ברמה עקרונית, אני מסכים. כאילו, אין בעיה שהילד יחליט דברים מסוימים שנוגעים לו. מה עוד דוגמה לזה?
אבל התכוונתי כאילו יותר בעיה קטע שילד אוהב להרגיש שהוא גדול. ונותן לו, בעצם גם בונה לו את הביטחון עצמי קצת, שהוא חושב שהוא קצת גדול. אתה יודע, אומנם לא בצורה רסטית שהוא יתחיל לקבוע כללים בבית, אבל פעמים ילד צריך להרגיש שהוא, אני גדול ממה שהייתי פעם.
כן, הנה חינמי. יש מציאות שאתה אומר לילד, לאח הקטן לא יכול להישאר עד השעה הזו, אתה כן. אח הקטן, אני לא סומך עליו לטטות, אתה כן. או לפנות כלי זכוכית מהשולחן או בקבוקי זכוכית. יש נטילת אחריות שאני לא נותן לילד אחר. יש גם כבוד שאני נותן לילד כי הוא בן אדם. זאת אומרת, אני לא מבטל את דעתו. זה שהוא ילד ויכול להיות שאני לא אתן אותה משקל לדעתו כמו דעתי, או אם הוא יתחיל להתווכח איתי, למה לא? הבוקר אחד מהילדים אמר, אני רוצה לקחת שקית תה, להכין תה בבית ספר, יש מים חמים, אני רוצה. הניסיון שלי, ילדים בגיל הזה, אי אפשר לסמוך עליהם ממים חמים. קרו אסונות. אני לא הייתי נותן לי ילד בגיל שלו, ללכת עם סקיטה. אז אין לי בעיה להכין לו תה, אין לי בעיה לשלוח אותו עם תה שיכין תה קר. יש לי בעיה שהוא מתעסק עם מים חמים בבית ספר. אז הילד כבר עומד על סף בכי, כל הילדים בכיתה מביאים תה. אתם מכירים את הטענה הזו של כל הילדים בכיתה? אז בסדר, לא נראה לי. אני לא רציתי לומר לו שאני לא סומך עליו עם מים חמים. אני לא רציתי לומר לו את זה, כי כמו שאתה אומר, אני רוצה שיהיה לו ביטחון עצמי, אני רוצה שיהיה פתוח בעצמו, אני גם רוצה שהוא ידע שמים חמים זה דבר מסוכן, ואני לא חושב שילד בגיל שלו צריך להתעסק עם זה. זה לא דין בו, זה דין בגיל. אני מנסה לעשות את זה יותר כללי. למצוא איזושהי פשרה שגם הוא ישמח עם זה. הוא רוצה, בסדר, עוד לא מצאתי את הפשרה, זה הנחית עליי 5 דקות לפני עשה. אבל אני אומר, בהחלט צריך לבנות את הביטחון העצמי, אבל זה לא סותר את הידיעה שהוא ילד. זה לא מתנגש. שניהם גם יחד. וחלק מזה, אני חושב, זה יסוד מאוד חשוב בחינוך, לתת לו כבוד. זאת אומרת, אני לא מבטל אותו, אני לא עושה צחוק ממנו. יכול להיות שאני אומר לו, שמה, אני מבין שאתה לא מבין, אבל בסדר, לא כל דבר אתה תבין. זה לא מדין ביטול. מאז שילד שלי בן 3-4 הוא שואל שאלות, שאני לפעמים, אני לא יכול להסביר לו. למה אנשים צריכים למות? אוקיי, לך תסביר לו. אז אתה תסביר ככה או ישאל ככה. למה יש כאב בעולם? אוקיי. אז לפעמים אתה מגיע לשלב שאתה אומר לי ילד, אני לא יודע איך להסביר את זה לילד בגיל שלך, אני לא מאשים אותו. אתה שמת לב איך אמרתי? אני לא יודע איך להסביר את זה לילד בגיל שלך, אז כשתהיה יותר גדול אני אשמח להסביר לך. אני לא צריך לתת לו, הוא מבין מעצמו. שוב, אני לא חושב שזה צריך לסתור. פניית הביטחון העצמי והידיעה שהוא ילד, ועם כל הכבוד, כמה שאני מכבד את דעתו, אז אתה לא מבין. אבל למה אתה לא נותן לי? כי אני לא חושב שזה פתיחותי. אבל למה? בסדר, אז אתה לא מבין. הרבה פעמים אתה מסביר לילד, לא יודע אם נתקלתם בזה עדיין. אני משער שנתקלתם בזה הרבה. אתה מסביר לילד והילד חוזר לך ואומר, אבל למה? עכשיו, יש לך שתי ברירות. אתה יכול למצוא סיבה אחרת ואז אתה סותר את עצמך, או שאתה יכול לחזור על אותו משפט. וזה טקטיקה בהתמקחות. הרבה פעמים, אם אתה מתמקח עם בן אדם, אז הבן אדם יחזור על שאלה שהוא שאל אותך קודם. ואנחנו בהתמקחות, אנחנו מרגישים לא נעים לחזור על אותו משפט. הרגע אמרתי את זה. אם הוא שואל אותי למה, זאת אומרת הוא לא מקבל את זה. אז אני צריך לתת תשובה אחרת. והתשובה האמיתית זה לחזור בדיוק על אותה מילים שאמרת קודם. ואחרי שעשית את זה פעמיים, והבן אדם חוזר על אותה שאלה, אז במקום לעמוד שם בתסכול, לומר, רגע, אבל עניתי לך כבר פעמיים על אותה שאלה. אז מה, למה אתה שואל אותי פעם שלישית? שימו לב, הרכב הזה שווה 10,000 שקל פחות. לא זה שווה יותר, תראה, כתוב בספר כך וכך, ולפי זה, וזה הנחה. כן, אבל זה שווה 10,000 פחות. שימו לב, הוא לא אמר עוד טענה, מילה, אתה פתאום נמצא במצב שאתה מרגיש שאתה צריך להצדיק מכיוון אחר, כי הוא חזר על אותה טענה. והתשובה היא, לא, כתוב בספר, אתה חוזר על בדיוק אותה תשובה. עכשיו, הוא יכול להרגיש שהוא עושה מעשה טיפש, או שאתה עושה מעשה טיפש. אבל אם הוא יחזור על השאלה פעם שלישית, ואתה אומר, רגע, אבל עניתי לך כבר פעמיים על אותה שאלה, בעצם אתה אומר, שאלת אותי אותה שאלה. עכשיו, ילדים, בלי לשים כל כך לב לזה, עושים את אותה טקטיקה בהתמקחות עם הורים. אבא, אני רוצה הבוקר ממרח שוקולד. לא, זה לא בריא לך. למה? עכשיו, מה אתה תתחיל להסביר לו? זה עושה חורים בשיניים. כן, אבל למה אני לא יכול לקבל שוקולד? לא, אז אני... ילדים, זה צורה שלהם לומר, אבל אני רוצה, אבל בכל זאת, שזכותם לומר. אבל אם התשובה צריכה להיות לא, אז ההורי לפעמים צריך לומר לו, שמה, ניסיתי להסביר לך, אם לא הבנת, אז בסדר, אז אתה לא מבין, מה אני אעשה? ניסיתי להסביר לך, זה המציאות, מה נעשה? אבל אתה מבין, אני לא מבטל את דעתו, ההפך. אני אומר לו, ניסיתי להסביר לך, אתה לא הבנת, אני מבין שלא הבנת, בסדר, אבל ככה זה יהיה. ואם זה נעשה בצורה שאני מכבד את דעתו, אז זה לא שובר את הביטחון העצמי. זה רק אומר, שמע, בסדר, אתה ילד, אז לא הבנת, בשביל זה יש לך אבא שכן מבין, והתשובה היא לא. זה לא צריך להיות עם כעס, זה לא צריך להיות עם התנסות, זה מציאות, מה אני אעשה? זה המציאות. עכשיו, כשהילד בעצם במצב שהוא חושב שהוא שווה בשווה, והוא חושב שהוא כבר יודע, והרגשות שלו שוות, ושתיים רעות נמשכות מזה. בעצם, מה שנובע מזה זה שתי בעיות. האחת, שבשביל זה, על כל מדריך מלמד ומחנך, מביט הנער כעל עריץ זר. בגלל שהוא חושב שהוא יודע, והתחושות שלו שוות, אז מי שבא לומר לו אחרת, הוא כבר בן אדם מוזר, שבא למשול עליו ביד חזקה, ולשלול ממנו שלטון עצמותו, דעתו ורצונו. הרי גם הוא יודע. אז הם רק רעים. מי שבא לומר לו אחרת, הוא אדם רע. ומין התנגדות, אף שנאה מתעוררת בקרב הנער פנימה, אל מלמדיו ואביו. עד שאינו נותן לב לשמוע את דבריהם, ואיך לקולטם בליבו, רק איך להתפטר מהם ולצאת מן ידיהם. זאת אומרת, הילד כבר מתחיל לסנוע ולפתח תחושה, אני רוצה לצאת מהמסגר הזה. מה זה, למה, אין הווה מינה לשמוע בקולם. יש רק מחשבה, הרי אני יודע ואני רוצה והם מפריעים. ולפעמים זה חשוב להעמיד את הילד במקום גם בנקודה הזו. לפעמים, אני מנסה לזכר בדוגמה המדויקת, תנו לי שנייה. טוב, אני ממציא דוגמה, אבל זה היה בערך דוגמה כזו. הילדה בת 5 מחליטה שהיא רוצה לבוש נעלי שבת בדרך לכוכב יעקב. הדרך לכוכב יעקב, הנעלי שבת יקרו לה, זה יהיה לה מדי קר, וזה לא מתאים, עדיף לה לבוש את הנעליים שלובשת פימי חול. אז אומרים לילדה, לא, נערוז את הנעלי שבת, תלבשי אותם בשבת, אבל לא בדרך. אבל אני לובשת את שאר בגדי השבת, למה אני לא יכולה לבוש את הנעלי שבת? אז אתה אומר, כי זה לא טוב לך, וזה עלול להרוס את הנעליים, ועלול להיות לך קר בדרך, אז עדיף שתלבשי את נעלי חול. אז הילדה אומרת, אבל אני רוצה, וזה לא מתאים, וזה לא נראה יפה, ואני רוצה לבוש נעליים האלה בדרך. אז יש שלב שאתה מנסה להסביר לילד, והילד לא גורס את ההסבר שלך. אתה אמרת, והוא החליט אחרת. אז אתה יכול להתווכח, ולאו דווקא שתצליח. אתה יכול לומר, הסברתי לך. ולפעמים שווה גם לעצור, במיוחד כשהילד מגיע למצב של היסטריה, והוא נהיה על סף בכי, על דבר שהוא רוצה, ואתה אמרת, והוא רוצה, למרות שאמרת, וזה לא דין בהיגיון. אז לפעמים יש גם טקטיקה אחרת שהיא מאוד יעילה. עוצרים את הילד, אומרים, רגע. עכשיו, זה צריך לעשות בחוכמה. אני לא אומר בדיוק את הסגנון, זה כל אחד צריך לבחור, אבל זה טקטיקה שכן חשובה, כי היא מחזירה את המערכת, לפחות מבחינת ההסתכלות של הילד, היא מחזירה אותה למצב תקין, מבחינת ההסתכלות. עוצרים את הילד, מחזיקים אותו, בלי כעס, באהבה, ואומרים לו, רגע, אמא אוהבת אותך? כן. אבא אוהב אותך? כן. אז את חושבת שאמרנו לך את זה, כי אנחנו רוצים שיהיה לך רע או טוב? ואז הילד, באופן אמיתי, כמעט תמיד יאמר, טוב, יש מציאות שהילד לגמרי כועס רע, בסדר, יענה לכם רע. בסדר, אז התגובה היא לצחוק ולעזוב את הנושא, בסדר, סיימנו. אבל יש פעמים שהילד יודע ויאמר, טוב. ואז אומרים לילד, טוב, אז את מבינה. אנחנו רוצים מה שטוב לך, את חושבת שעדיף משהו אחרת, אנחנו אבא ואמא, אז אנחנו צריכים לעשות ככה. זאת אומרת, זה איזה מין התנצלות בלי לוותר, אבל אתה מחזיר את הילד למצב שהוא מבין, רגע, הם סך הכל רוצים את טובתי. הרבה פעמים יש מצב שהמאבק הוא כאילו אתה רוצה את רעתי, והילד מרגיש מוצדק בזה שהוא לא מבין אותך, אז אתה הרע. וזה לא מזיק פה ושם, כמובן, זה לא דבר שעושים יום-יום, אבל זה לא מזיק מדי פעם לתפוס את הילד ולומר, רגע, למה אתה חושב שאני מתווכח איתך? אתה לא חושב שהיה יותר נוח לי לומר לך לצאת מסוודר בלי מעיל? אתה לא יודע שירד גשם ויהיה לך קר בסוף? אני לא רוצה שיהיה לך רע. אז לך יש עדיפות לצאת מסוודר. אני לא מוכן שתצא מסוודר, ילד בגיל 5. אז הילד כועס, צועק וכו', אבל אתה אומר, רגע, אתה חושב שאני רוצה לתרעתך? אתה חושב שאני הולך לסבול? למה אני אומר לך את זה? זה טוב לפעמים להוציא את הילד מהמערכת הדיון על הדבר עצמו, ולהראות לו, רגע, אתה מכלול. שים לב, רגע, על מה אנחנו דנים? מה אני רוצה? מה אתה רוצה? למה שאני לא אסכים לך? זה חשוב בגלל הנקודה הזו. כי הרבה פעמים הילד נכנס איזושהי מרבולת, איזושהי תחושה של אנטי, של מערכת יחסים שאני מולך. אנחנו מנוגדים. שוב, תלוי בגיל, תלוי בסגנון, אבל גם ילדים בגיל טיפש 16, הרבה פעמים זה טוב לתפוס אותם נסיכה כזו. רגע, למה אתה חושב אני דורש שתהיה במיטה בזמן? מה באמת? למה? והרבה פעמים ילדים לפעמים יכולים לבכות בשיחה כזו. זה מאוד קשה להם העמדה הזו על האמת שאתה בעצם פועל מתוך זה שאתה אוהב אותם. וכמובן שזה לא שיחה לכל יום. אבל מדי פעם זה כן טוב. אז הבעיה הראשונה שנובעת מזה שהילד מחשיב את דעתו זה שהוא הוא עכשיו רואה את כל מי שעומד מולו כשונא, מה, הוא סתם מעצבן. והשנייה, בעיה השנייה שנובעת מזה, שאפשר גדולה פרצתה מן הראשונה, יכול להיות שזה אפילו יותר חמור, היא שבדורות הקודמים שאישות הילד ועצמותו לא מיהרו להתגבל ולהתגדל בעודו בוסר, גם הרגשותיו ודעותיו, ובכלל כל השקפותיו ושאיפותיו, לא מיהרו להתפתח קודם זמנן, מנייר חלק היה הילד, בנפש תאורה, לקבל את הצורות ואת הדיבורים אשר ירשמו עליו מוריו ורבותיו. הילד היה מוכן לקבל, והם באמת צפו לו כתורה, הם באמת הכניסו לו אוכל כמו שאובסים שור, ולא דיבורים בלבד, רק גם את נפשותיהם בו הכניסו ועל נפשו חרטו, הם השקיעו את הנשמה בילד הזה, והיה כאשר התחילו אחר כך ניצני נפש הילד, הרגשותיו ושאיפותיו מעט מעט להתנוצץ, ואז כשבאמת הרגשות שלו והשאיפות שלו התחילו לגדול, מצאו כבר נער דשן בדושנה של תורה. היה מצב שהוא כבר היה מצב שהוא היה מלא בתורה כשהוא התחיל להתפתח. אנחנו בעמוד ת' זין, בערך 10 שעות מלמטה. ושמן משמן משחת קודש, והיו הן ניצני הרגשותיו ושאיפותיו עוד לכוח מוסיף, ולנשמה יתרה להצמיח ולהוסיף על התורה ועבודת השם, אשר הכניסו בו רבותיו, בהם התחנך ובקדושתם התגדל. זאת אומרת, היה מצב שהשקיעו, עשו מהילד בעצם, כבר השקיעו בו כשהוא היה מוכן לשמוע משהו, ואז כשהוא מעצמו התחיל לגדול, אז זה השתלב מה שהוא גדל, והשאיפות שלו עם מה שהוא למד עד עכשיו. לא כן אתה בדורנו, שאישות ועצמות הילד ממהר להתגבל ולהתגדל קודם זמנו, גם שאיפותיו, דעותיו והשקפותיו, ממהרות להתפתח בעודן בוסר, מרים וארסיים. כשהוא קטן, הוא עדיין לא יבשל, הוא כבר ממהר להגיע למסקנות, לנו, מה חשוב לו בחיים. ובהן מתחילו להתבונן ולחקור בכל דבר. ובעצם מה שקורה זה ההשקפות שהוא פיתח בגיל צעיר, שבעצם הוא לא היה מפותח ואולי היה ראוי לזה, הם בעצם מה שמתווים לו את הקו, ומתוך ההסתכלות הזו הוא גדל. אבל ההסתכלות הזו, בעצם אלה המשקפיים שהוא רואה את כל העולם. אף בדברים שאסור לו כאיש לעצמו. ולהתרגש, זאת אומרת, יש תחומים שהוא, מה הוא יודע, מה הוא מחליט, מה הוא קובע, מה הוא מחליט, מה הגישה שלו לדבר הזה. ולהתרגש ולהתפלל, להתפעל בהתרגשות לא מבושלה. ואז, מאחר והוא לא בשל, הוא מתלהב מדברים, הוא מתחבר לדברים, שבעצם הוא עוד לא ראוי להגיע למסקנות איפה הוא נוטה. והאם אפשר שמן הדעת שלו וההתרגשות וההתפעלות הארסית, תתרקם נשיפות והשקפות לא פסולות ורעולות? אם הכל מבוסס על הקו שהוא התווה לעצמו בגיל 7, אז אפשר להבין שהקו הוא לא קו תקין. וזה דבר שהרבה פעמים אפשר לשמוע אנשים אומרים, כשהייתי בן 5, כשהייתי בן 7, כבר החלטתי ש. ואני תמיד כשאני שומע כאלה משפטים, אני אומר, הבן אדם לא מתבייש? הוא לא התפתח מאז גיל 7? אז בגיל 7 הוא החליט. איך יכול להיות שהוא עדיין עומד בהחלטה של גיל 7? יש פה כנראה איזושהי בעיה. אבא שלי אמר לי משפט כשהייתי ילד, שנשאר איתי חרוט בקרבי. אבא שלי אמר שהפרה כשהיא רואה בדשא לא משנה את דעתה. הבן אדם, כל עוד שהוא לומד וגדל, אז אני מקווה שהוא משנה את דעתו. כי אם הוא אותו אדם שהיה שנה שעברה, אז ממילא אז הוא לא התפתח, אז הוא לא שינה את דעתו. אבל אם הוא גדל, אז יש לקוות שתוך כדי שהוא גדל, אז הוא רואה את הדברים אחרת, והוא מתפתח, ודעותיו מתפתחות גם כן. הרב פסן אמר את זה על בריסק. כשרב פסן התחיל לכתוב את החידושים שלו, אז היו אנשים ששמחו, ואני בכיתי. למה בכיתי? כי אני זכרתי מה שהוא אמר לי על רב חיים. שכשרב חיים התחיל לכתוב את החידושים שלו, אז היו אנשים ששמחו, והתלמידים שלו בכו. למה? כי רב חיים תמיד אמר שאין לו סיבה לכתוב את החידושים, כי הוא מקווה ללמוד את זה שוב, ולהוסיף ולהתפתח ולראות את זה בזווית אחרת. אז למה לא לכתוב את הדברים איך שהוא רואה עכשיו? הוא מקווה להמשיך לגדול. למה הוא התחיל לכתוב? כי הוא הבין שהוא לא הולך ללמוד את זה עוד פעם, שזו הפעם האחרונה. אותו דבר היה אצל הרב פסן. כשהוא התחיל לכתוב, אני הבנתי שהוא יודע שהוא לא הולך לחיות עוד סבב בשס, וככה היה. הוא התחיל לכתוב כשזה היה באמת השנים האחרונות שלו. אז זה אדם גדול, אדם גדול. הוא ממשיך להתפתח, אז אין סיבה לכתוב, כי זה עדיין בוסר. כשאני התקשרתי לרב שלמה פישר, אז אמרתי לו שיש לי הקלטות מלפני 10 שנים, 15 שנה, של שיעורים שלו, שאני רוצה להמיר ל-MP3, לשים על האתר שלי. אז הוא אמר לי, מי אמר שהם שיעורים טובים? אז אמרתי לו, הייתי שם, הם שיעורים טובים. אז הוא אמר לי, כן, אבל זה מלפני 15 שנה, יכול להיות שכבר שיניתי את דעתי, יכול להיות שכבר אני אומר דברים אחרים. אמרתי לו, אם הרב מאשר לי, אני בכל זאת רוצה לשים את זה על האתר, יש אנשים שיינו לשמוע את השיעורים. אז הוא כזה לא רצה להתווכח, הוא אמר, טוב, אם אתה רוצה, אם אתה באמת חושב שזה שווה, אבל שתדע שיכול להיות שכבר אני לא סובר את מה שאמרתי אז. טוב, זה אדם גדול. היום אני לא יודע בין כמה הוא עד 120, אבל הוא עדיין חושב שיכול להיות שהוא שינה את האטום לפני 15 שנה, שהשיעורים שלו אז היו נפלאים.
מה חדש
עם האדם? בן אדם לומד, יכול להיות שהוא יודע יותר, אז הוא מגיע למסקנות אחרות. לא יכול להיות.
אבל אם זה הלכה, אז הלכה היא תמיד הלכה ואותה הלכה.
למה? למה? בית שמאי לא שינו דעתם? בית שמאי לא שינו דעתם פה ושם. לא היה מציאות שבסוף הוכיחו להם אחרת. אנחנו רואים, היו תנאים, המוראים.
אם הדברים הם כל כך בצורה נזילה, אז יש לנו בעיה. אדם פוסקים לו הלכה, אחרי 10 שנים אמרו לו, לא, הלכה לא הייתה בדיוק כמו שאני פסקתי, הלכה עכשיו שונה. משהו פה קצת לא ברור.
תראה, אין לך אלא שופט שבימיך, ובמצב שהוא בימיך, ההלכה היא לפי מה שהיא קבעה באותו זמן, אבל זה נכון. אחד מהדברים שמדהימים אותי, זה שהרמב״ם בערך בגיל 18-20 סיים לכתוב את הפירוש המשניות שלו. ויש עקביות עצומה בין הפירוש המשניות ליד החזקה שהוא כתב אחרי כמה עשרות שנים. זאת אומרת, הוא המשיך ללמוד, המשיך להתפתח, אבל המסקנות נשארו די אותן מסקנות. יש מעט מאוד סתירות בין פירוש המשניות ליד החזקה. זה כמעט שאין. אנחנו כללית יוצאים תוך נקודת הנחה שזה היינו הך. כשבאמת, כמו שאתה אומר, עברו איזה 30 שנה בין לבין. אני מסכים שברמה עקרונית, על פי רוב, בן אדם פלוס מינוס אמור להיות עקבי. אבל בן אדם גם אמור להתפתח. וממילא, הגמרא גם אומרת שהמוראים בהתחלה סברו ככה, ואז אחר כך הוכיחו להם אחרת, הם סברו אחרת. זה תקין, זה לא...
אמרנו שלא תקין, אבל יש לי
קצת
בעיה.
שמע, ההלכה היא כמיטב ראות עיני הדיין. כל ימי בית ראשון עשו ניסוך המים בצורה אחת, באו חכמים בבית שני ופסקו שצריך לעשות אחרת. אז יש איזה, דווקא בסוגיה של חנוכה, יש איזה... הגר רבה ואחרים כתבו, מה זה אומר? שכל הניסוך המים שעשו, ניסוך היין שעשו בבית ראשון היה פסול? לא, זה היה כאשר כי ככה הורו אז, וזה כאשר יש דיון כשבטין גזרו על סתם יינם. עכשיו לבן אדם כבר היה סתם יינם בבית, הוא כבר קנה את זה. אז הגזרה שלהם חלה על עכשיו, הגזרה שלהם חלה על כל הסירים שהיה בהם סתם יינם מאז כשלא גזרו וזה היה מותר, ומתי זה חל? זה דיון בין המפרשי הגמרא. מתי גזירה חלה? כשפסקו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, ולא מואביה. אז כשלא פסקו את זה, אז היה אסור, וכשכן פסקו את זה, זה היה מותר? מתי זה היה מותר? הרי הם מגלים לנו מה התורה אומרת. אתה צודק, זה, באמת, יש מקום לדון בכל אחד מהנקודות האלה. אבל ברמה העקרונית, הפוסק עושה כמיטב ידיעתו. הגמרא במכות באמת אומרת אחד מהמוראים הרג את זומם, וזה היה טעות, וכל ימיו היה הולך ומשתתח על קברו, ומבקש מחילה. רק אחד מהעדים נהיה זומם, והוא הרג אותו, וזה נגד ההלכה, צריך ששניהם יוזמו. טעה, זה קורה, מה נעשה? שם זה טעות, אבל לפעמים גם הרב משנה את טעתו. טוב, אז מה ראינו היום? אנחנו ראינו שהילד... מגבש דעה בעודות צעיר, ומתוך זה יש מצב שהוא מסתכל על כל מי שמנסה לחנך אותו כאויב, וזה בעיה אחת. בעיה שנייה זה שהוא הוא אף פעם בעצם לא בוחן את הדברים מחדש, כי הוא סבור שאיך שהוא בחן אותם בצעירותו, הוא כבר ידע אז. ואז ממילא זה משפיע גם על כל הגדילה שלו. במקום שהוא יוכל לקבל דברים תיאורים ונכונים בצעירותו, ואז זה יתמזג יחד עם בגרותו, ואז הוא יגיע להחלטות והשקפות, השקפת חיים שלו נובעת בעצם מגיל צעיר, שבו ההשקפה שלו לא הייתה בשלה, והוא פיתח השקפה במצב לא בשל. יחד עם זה דיברנו על העניין שביטחון עצמי של הילד לא צריך לסתור את הידיעה שהוא ילד, והוא עדיין לא בשל. דיברנו על החשיבות להראות לילד שאנחנו פועלים מתוך אהבה, ולפעמים להכריח אותו להגיע להיכרות הזו. דיברנו על החשיבות שילד יבין שלפעמים הוא לא יבין את הכל, ואין לנו ברירה. ודיברנו על החשיבות לתת לו ביטחון עצמי, שזה הבסיס להכל, ולתת לו כבוד כבן אדם, שגם כשאנחנו אומרים לו שהוא לא מבין מה נעשה, זה לא מתוך התנסות, זה לא שאני בא ואומר לו, שמע, אתה ילד, אתה לא יודע כלום, אלא אני אומר לו, אני מנסה, או אני לא יכול להסביר דברים מסוימים, כשזה לא צריך להיות בצורה שמשפילה אותו, אלא זה המציאות, בסדר, זה מתוך זה שאני גם מכבד את דעתו, ואני מתייחס אליו כבן אדם.